שבת דף עין א', מתחילים בעזרת השם, דף עין עמוד ב', שבע שורות מלמטה, במילים אמר רבה. באחד הכפרים בגליל, מתגורר כפרי נבער מדעת, אדם פשוט, לא עילוי גדול, קם בבוקר, מוקדם, בזריזות יוצא לשדה, קוצר תבואה, אחרי שהוא קצר את התבואה, חוזר חזרה לבית, לוקח גרגירי חיטה, מכניס אותם לריחיים, תוכן, עושה מהם קמח, שם בקד, נכנס הביתה, ובבית מקבלים אותו בסבר פנים יפות, שבת שלום. שבת? שלום? שבת שלום הוא מבורך, אבל מה, שבת היום? הוא ידע שבשבת אסור לקצור, הוא גם ידע שבשבת אסור לטחון, רק הוא פשוט שכח שזה שבת. תעורר ככה ליום רגיל. טוב, אם זה שבת, אז הוא יוצא לבית הכנסת, לתפילת שבת, נשמת קול חי, קריאת התורה, מוסף. כשהוא סיים את התפילה, הוא כבר היה בעולם אחר. והוא שוב חוזר לשדה. עכשיו לא בגלל שהוא שכח שזה שבת, אלא עכשיו בגלל שהוא שכח שאסור לקצור. הלך קצר תבועה, המשיך את הקצירה, וכשהוא בא לאזור של הבית, הוא ראה שוב פעם את הריחיים, הלך, הסתכל, ראה שחסר לו קצת קמח, תחן עוד כמה חיטים, הוא שכח שאסור גם לטחון. והפעם מה שהוא שכח זה בעצם את המלאכות, כי שבת הוא יודע שזה שבת היום. ובינתיים עדיין לא נודע לו שהוא חטא. כי לפנות בוקר הוא לא ידע שזה שבת. ולכן הוא לא הבין שזה שהוא קוצר או תוכן, ותוכן ליתר דיוק, הוא עושה פה מלאכה, והוא עובר על איסור שבת. לאחר מכן, גם כשהוא תפס שזה שבת, כשאחר כך אחרי התפילה הוא נכנס לשדה לקצור, הוא שוב פעם שכח שבעצם אסור לקצור, וכשהוא הלך ותחן הוא שכח שאסור לטחון, אז בעצם הוא כרגע בשבת שמח, הוא מאושר, הוא אפילו לא מודע לזה שהוא כרגע חילל שבת במלאכות שהזכרנו. וזה מה שמדבר רבה. קצר ותחן בשבת. אוכל בשיעור כגרוגרת. גרוגרת הכוונה אינה מיובשת. השיעורים בשביל להתחייב באיסורי מלאכה בשבת, אם זה עניינים שקשורים לאוכל, כמו קוצר, תוכן, שעל זה אנחנו כרגע מדברים, השיעור הוא כתאינה מיובשת. אם אדם קצר, לדוגמה, רק גרגיר אחד של תבואה פחות משיעור כגרוגרת, אז אמנם זה אסור, אבל הוא לא יהיה חייב, הוא לא יהיה חייב חטאת. אם הוא קצר בשיעור של כגרוגרת, אז הוא מתחייב, או אם הוא תחן כשיעור של כגרוגרת, הוא מתחייב. אז כאן הוא גם קצר וגם תחן אוכל בשיעור של כגרוגרת. זה היה בשגיגת שבת. כמו בסיפור שהוא לא תפס שזה שבת. הוא קם ככה מוקדם, הוא לא תפס שזה שבת. אבל, וזדון מלאכות, מה זאת אומרת? הוא יודע כרגע כשהוא קוצר, כשהוא תוכן, הוא מודע לזה שאם היום היה שבת, היה אסור לו לקצור ולטחון. אבל בינתיים לא נודע לו שהוא חטא. המשך הסיפור, וחזר וקצר ותחן כגרוגרת, שבפעם השנייה זה היה כשכבר נודע לו שזה שבת, בסדון שבת, אבל עכשיו פתאום הוא שכח שהמלאכות האלה אסורות ושגיגת מלאכות. ובינתיים הוא לא יודע שהוא חטא בכלל, עברה עליו שבת מרוממת, ואחרי שבת נודע לו על הקצירה והתחינה של שגיגת שבת וסדון מלאכות. פתאום אשתו, שהיא העזר כנגדו, היא בעצם תופסת. רגע, בעלי היקר, אתה הגעת הביתה עם קד של קמח. בדרך כלל כשאתה מגיע עם קד של קמח, זה אומר שאתה תחנת את זה לפני כן. אתה תחנת? זה היה שבת. נכון. בעצם אני גם קצרתי תבועה, ואז הוא תופס שהוא קצר ותחן, בגלל שהוא לא יודע שזה שבת. עכשיו נודע לו החטא שהוא חטא. מה הוא עושה? ישר ניגש לשכן, אתה יש לך כבשים, נכון? אני רוצה להפריש כבש לקורבן חטאת. למה רק כבש אחד? למה לא שניים? אומר לו, לא, זה שאני חטאתי, זה בגלל ששכחתי שזה שבת. אז בעצם יש לי פה שגיגה אחת, שגיגת שבת. המלאכות, לא שלא ידעתי שהמלאכות האלה אסורות. אז לכן, מספיק לי להביא קורבן חטאת אחת. בסדר גמור. הלך, נתנו את הכבש, זה יהיה בשביל קורבן חטאת, חוזר הביתה, שמח. כשחוזר הביתה, אשתו אומרת לו, רגע, ואחרי התפילה גם כן הגעת עם קד של קמח. מה זה היה? אתה בדרך כלל תוכן. אתה עוד פעם לא ידעת שזה שבת? אומר, כן, ידעתי שזה שבת. רק מה היה הסיפור? לא, עכשיו שכחתי שבכלל אסור לתחון. ולפני כן, אל תשאלי, אני גם קצרתי. ופה זה כבר, פה הוא כבר בעצם נכנס פה לבעיה, שזה, הוא ידע שזה שבת. הוא רק שכח שהוא אסור לקצור ואסור לתחון. אז יש כאן שתי שגגות. אז הוא אמור עכשיו להביא שתי כבשים. צריך להביא שני כבשים. אומר רבא, רבנו, אל תביא שני כבשים נוספים. הכבש הראשון שהבאת, מספיק. זה מה שאומרת הגמרא. ונודע לו על הקצירה ותחינה של שגיגת שבת וזדון מלאכות. בשלב הראשון, כמו שאמרנו, נודע לו המעשה הראשון שהוא בבוקר שכח שזה שבת ולכן קצר ותחן, נודע לו ולכן הוא הביא כבש כמו שביארנו. כבשה. ואחר כך, בהמשך, חזר ונודע לו על קצירה ועל תחינה, שהייתה בפעם השנייה, שזה היה של זדון שבת. הוא ידע שזה שבת, ושל שגיגת מלאכות. פה פתאום ברח לו מהראש, כמו שאומרים, שאסור לקצור בשבת ואסור לתחון. על זה אומר לו רבה, אל תביא עוד כבשים. לא רק שלא תביא עוד שני כבשים, אפילו כבש אחד נוסף אתה לא צריך להביא. למה לא? הרי היה לי כאן שגגה גם על הקצירה וגם על התחינה. אומר לו, לא. כי הרי כשאתה מביא את הכבשה על הפעם הראשונה, ששכחת שזה שבת ולכן קצרת ותחנת, עשית פה הרי את שתי המלאכות, גם קצירה וגם תחינה. למה לא הבאת שתי חטאות? כיוון ששניהם היה בגלל ששכחת שזה שבת. אז השכחה של השבת מחברת בין הקצירה לבין התחינה, לא לחייב אותך חטאת על כל אחד בפני עצמו. אבל יש דבר נוסף שמחבר. מלאכת קוצר, אם אדם לדוגמה הלך וקצר יום שלם תבועה בשבת, חלילה, ונודע לו בסוף היום שהוא חילל שבת, הוא לא יצטרך על כל פעם שהוא קצר להביא חטאת בפני עצמה, אלא רק אחרי שנודע לו, הוא מביא על כל מה שהוא קצר קורבן אחד. אז אם כן, הקצירות הן גם כן מחוברות, כל הקצירות ביחד שהיו באותו העלם, באותה שכחה. וגם כל מה שהוא תחן, כל התחינה שהוא תחן במהלך היום עד שנודע לו, זה גם כן מצטרף. אז לכן אומר לו רבא, תראה, יש לנו פה מצד אחד חיבור של הקצירה והתחינה שעשית בתחילת היום, כי שכחת שזה שבת, וזה ששכחת שזה שבת, זה שגיגה אחת וזה מחבר בין הקצירה לבין התחינה. אחרי שהקצירה והתחינה מחוברים, כל אחד מהם בעצם מחבר את המלאכה שעשו אחר כך פעם נוספת, למרות שזה היה בשגיגה של המלאכה, כי הוא ידע שזה שבת, הוא רק לא ידע שהמלאכה הזאת אסורה. זה מה שהוא אומר. הקצירה הראשונה גוררת את הקצירה השנייה, כי שני הקצירות היו בפעם אחת שהוא שכח באלם אחד, מספיק לו חטאת אחת על זה, וכן התחינה הראשונה גוררת את התחינה השנייה, ובעצם מכיוון שהקצירה והתחינה הראשונה מספיק לנו קורבן אחד, כי זה היה באלם של שבת, אז מספיק לו קורבן חטאת אחת. אם כן, בסיפור הראשון, הכפרי או כל אחד מישראל שיגיע לו חלילה מקרה כזה, מספיק לו קורבן חטאת אחד, ובזה הוא מחפר על כל החילולי שבת שהוא חילל באותה שבת, בכל אופן לפי דעתו של רבא, תכף נראה שזה גם דעתו של אביי, בעניין הראשון. אבל, אם הסדר שאותו אדם נזכר היה שונה, אחרי שבת, נודע לו על הקצירה של זדון שבת ושגיגת מלאכות. אחד מבני המשפחה שהתארח אצלו בשבת, בסעודת שבת, שואל אותו, תגיד, למה התעכבת כשחזרת מבית הכנסת, חיכינו לך לקידוש? אומר, כן, אני יצאתי לשדה וראיתי בדיוק שחסר לי שם עוד איזושהי ארוגה, קצרתי את זה. ואז באתי. אמר לו, רגע, אבל זה היה שבת, אסור הרי לקצור בשבת. נכון, באמת היה אסור ואני קצרתי. נזכר רק מדבר אחד שהוא עשה לו בסדר עד עכשיו. זאת אומרת, הוא הרי עשה ארבעה דברים שהם לא בסדר. הוא גם קצר וגם חרש בבוקר, גם קצר וגם חרש אחרי התפילה בדוגמה שלנו. אבל כרגע הוא נזכר רק בדבר אחד שהיה לו בסדר. הוא נזכר שהקצירה שלו הייתה באיסור. הוא נבהל, רץ לשכן, הלך, הפריש, קנה שם כבשה, הפריש אותה לחטאת על זה שהוא קצר בשבת. הוא ידע שזה שבת, רק הוא שכח שאסור לקצור בשבת. אומר רבה, אם נודע לו על הקצירה, רק על הקצירה, לא על התחינה, במקרה הקודם נודע לו גם על התחינה, רק על הקצירה של זדון שבת, הוא ידע שזה שבת במקרה השני, ושגיגת מלאכות, רק הוא שכח שאסור לקצור. לכן הוא הפריש חטאת, קורא חטאת. אז כאן יש דבר שגורר. הקצירה השנייה גוררת את הקצירה הראשונה. כי בעצם, גם הקצירה שהוא קצר בצהריים, וגם הקצירה שהוא קצר על הבוקר, הכל היה בשכחה אחת, באלם אחד, כי הוא לא נזכר אחרי הקצירה הראשונה שהוא בעצם עשה דבר של איסור. אז יש דין שאם אדם קוצר, מתי הוא מתחייב חטאת? רק מתי שהוא נזכר והוא תופס, נודע לו, או הודה אליו חטאתו אשר חטא בו, אומר הפסוק. כשנודע לו שהוא חטא רק אז הוא מתחייב. אז על שתי הקצירות הוא חייב חטאת אחת. קצירה גוררת קצירה. וזה לאו דווקא מדין שאחד גורר את השני, אלא פשוט זה נחשב כמו קצירה אחת לעניין חטאת. אז הוא מביא חטאת אחת. ולא נשכח. איזה קצירה אנחנו עכשיו גוררים? את הקצירה שהוא עשה לפנות בוקר. ואז הרי בעצם הקצירה היא מחוברת לתחינה. כי הרי פה הקטע שהוא שכח לא היה שאסור לקצור. מה שהוא שכח שזה בכלל שבת. אז ברגע שהוא שכח שזה שבת, כל המלאכות שהוא יעשה, זה הכל נגזר מאותה שכחה אחת שהוא שכח שזה שבת. אז מספיק לו חטאת אחת. אז לכן אומר רבה, גם כשאנחנו אומרים שהקצירה השנייה גוררת את הקצירה הראשונה, היא גוררת איתה גם את התחינה שאיתה ביחד, כי הרי זה הכל מחובר, כי הרי עשה את זה באלם של שבת. אז זה מה שאומר, גוררת קצירה ותחינה שאימה. אבל הוא יאמר אולי, אתה יודע מה? אתה גררת את התחינה ביחד עם הקצירה הראשונה, אז אולי שהתחינה הזאת תגרור גם את התחינה השנייה. אולי שיהיה מספיק פה חטאת אחת על הכל יחד, אומר רבא לא. אבא איך סובר שכן, אבל, כמו שמיד נראה, אבל רבא אומר שלא. תחינה שכנגדה במקומה עומדת. זאת אומרת, ברגע שהיהודי יזכר, שהוא בעצם התעכב אחרי שהוא קצר, הוא גם תחן בצהריים בפעם השנייה, ואז הוא יגיד, רגע, אז עכשיו אני צריך להביא עוד חטאת. ואז יגידו לו, לא, מספיק לך חטאת אחת, כי הרי מה שנזכרת שקצרת בפעם השנייה, החטאת שאתה עכשיו תביא, זה גורר גם על הקצירה שעשית בבוקר, וזה גורר גם את התחינה שאימה. אז אולי התחינה היא תגרור את התחינה שעשית אחר כך גם. אומר רבא לא, זה כבר לא. למה? כמו שמיד נראה שרבא סובר, שאין דבר כזה, שדבר אחד גורר דבר אחר. זאת אומרת, גרירה שתגרור משהו אחר, הוא לא סובר. זאת אומרת, עצם התחינה הרי, זה שמספיק לחטאת אחת, כי נגררת אחרי הקצירה שהייתה בבוקר. אז דבר אחד אפשר שהקצירה תגרור תחינה אפשר, אבל שהתחינה עכשיו תלך ותגרור תחינה אחרת, גרירה דגרירה סובר רבה שאי אפשר, כמו שמיד נראה. הבית דווקא סובר שכן. הבעיה אמר, תחינה נמי גוררת את התחינה השנייה. למה שם תחינה אחת היא, והיא גוררת את התחינה השנייה. אבל רבא מסכים שכשנודע לו שהוא קצר בצהריים, שבת, החטאת שהוא מביא על הקצירה הזאת גוררת את הקצירה של הבוקר ודאי, כי שניהם זה קצירה וזה היה באלם אחד, אבל זה גם גורר את התחינה שעם הקצירה, למה? כי זה היה באלם שבת, כל מה שהוא שכח זה היה שזה שבת, לא שאסור לקצור בשבת. אז לכן גם התחינה נכללת. זאת אומרת שרבא מסכים עם המושג הזה של גרירה, שואלת הגמרא ומעיט לי לרבא גרירה? והיתמר, בוא תשמע שמועה אחרת של רבא. הרי קורבן חטאת, כמו שמביאים על חילול שבת, מביאים את זה גם על אכילת חלב. זה סוג מסוים של שומן שהתורה אוסרת באכילה. אדם נכנס למסעדה. יהודי נכנס לאיזו מסעדה באחד מהמדינות בעולם. הגישו לפניו 3 מנות. הוא אכל את המנה הראשונה, אכל את המנה השנייה, בא אליו הטבח, אומר, תגיד, איך היה המנה הראשונה שהגשנו לפניך? הייתה משובחת, נכון? אומר לו, משובחת זה לא מילה. בוודאי. ואתה יודע מה הסוד? זה עשוי מהשומן שנמצא במקום ההוא וההוא של הבהמה. אומר לו, זה חלב! אני יהודי, אסור לי לאכול חלב. זאת אומרת, נודע לו שהוא בעצם חטא והוא אכל כזית חלב. אבל עדיין לא תופס שבעצם גם המנה השנייה שהוא אכל זה חלב. זה מה שהגמרא פה מביאה. אכל שתי זיתי חלב באלם אחד. ואחר כך נודע לו, אחרי שאוכל את שתי המנות, שבכל אחד מהם היה כזית חלב, נודע לו רק על אחת מהן, על הראשונה. בסדר? הוא יודע, רושם לעצמו שצריך להביא קורבן חטאת, כי הוא אכל כזית חלב, על המנה הראשונה. אחר כך מביאים לו מנה שלישית. וחזר ואכל כזית נוסף, כזית שלישי, בלמו של שני. הוא עדיין לא יודע שהמנה השנייה, שגם בה יש כזית חלב. אחר כך נודע לו, מגיע הטבח, אומר לנו, ומה אתה, איך אתה מסכם את הארוחה כאן? אנחנו צריכים לרשום ספר אורחים, איך אתה מסכם? אומר לו, אין מה לומר, תשמע, כל המנות שאכלתי פה, חוץ מהמנה הראשונה שבאמת לא נעים, והיה חלב, כל המנות היו משובחות מאוד. אומר לו, מה, לא אמרנו לך? גם המנה השנייה והשלישית זה חלב, כי זה היית חלב פה, הוא כבר לא יודע איפה להחזיק את עצמו, הוא נהיה אדום, לבן, מחליף צבעים. אומר, מה, אתם הכשלתם אותי, שלוש חטאים. אבל בעצם יש לנו כאן את החלב שהוא אכל באמצע במנה השנייה, זה בעצם מחבר בין החלב הראשון לבין החלב השלישי, כי גם האלם שהוא שכח שזה חלב על הכזית הראשון, הוא אכל באותו זמן גם את הכזית השני, וגם כשהוא אכל את הכזית השלישי, הוא עדיין לא תפס שהכזית השני שהוא אכל גם כן היה חלב. אז השאלה היא כמה חטאות הוא צריך פה להביא. הרי על כל פעם שנודע לו הוא מביא חטאת. כמה חטאות הוא מביא? אמר רבה, הביא קורבן על הראשון, אם הוא הביא קורבן על החטאת על החלב הראשון שהוא אכל על המנה הראשונה, אז ראשון וגם שני מתכפרים. כי הרי גם את הכזית השני הוא אכל באותו זמן, זאת אומרת, כשהוא לא ידע שזה חלב על הכזית הראשון, גם על הכזית השני, כשהוא אכל אחר כך עדיין לא נודע לו גם על הכזית הראשון שהוא חלב. רק אחרי שהוא סיים את הכזית השני, נודע לו שהראשון היה חלב. אז ודאי שהכזית השני גם כן מתכפר לו בחטאת הראשון. אבל הכזית השלישי אינו מתכפר, כי זה הוא אכל אחרי שנודע לו על הכזית הראשון. אבל אם הוא הביא קורבן, וכן, אם הוא הביא קורבן על הכזית השלישי, אז שלישי ושני מתכפרים, כי כשהוא אכל את הכזית השלישי עדיין, הוא לא ידע שהשני, הכזית השני היה חלב. אבל הראשון אינו מתכפר, כי על הראשון כבר נודע לו שזה חלב. אם הוא הביא קורבן על הכזית האמצעי, נתכפרו כולן. כי הכזית הראשון היה באלם של הכזית השני, והכזית השלישי גם היה באלם של הכזית השני. כשהוא אכל את הכזית השני, הוא הרי לפני כן אכל את הכזית הראשון, ועדיין לא נודע לו שזה חלב. וגם כשהוא אכל את הכזית השלישי, עדיין לא נודע לו על הכזית השני שהוא חלב. אז לכן, פה ודאי מספיק לו חטאת אחת. נתכפרו כולם. זה דעתו של רבה, שהוא סובר, רואים מפה לכאורה, שאין גרירה, אני לא אומר, שמכיוון ש החטאת השנייה הרי מחברת, הכזית השני של החלב מחבר בין הכזית הראשון לבין הכזית השלישי, אז מה אכפת לי על איזה כזית הוא הביא את החטאת? גם אם הוא הביא חטאת על הכזית הראשונה, הרי זה מחובר גם לכזית השנייה, כי הרי גם כשהוא אכל את הכזית השנייה עדיין לא נודע לו על הכזית הראשונה, על הכזית הראשון. אז, והכזית השני הרי מתחבר עם הכזית השלישי, אז אם כן בוא נגיד שמספיק חטאת אחת על כל השלוש, כי הרי הכזית האמצעי מחבר בין שתי הכזיתות הנוספות של החלב, רואים מפה שרבה סובר שאין מושג שדבר כזה אחד גורר את השני, אין גרירה, אז כבר יש פה קושייה, איך רבה אמר מקודם, שאחרי שקצירה גוררת את הקצירה של הבוקר, היא גוררת גם את התחינה שאימה, הרי לפי רבה אין גרירה, אנחנו רואים שאין גרירה. אבל הבעיה אמר, אפילו הביא קורבן על אחד מהם, לא משנה אפילו אם זה הראשון או השלישי, נתכפרו כולם, כי אחד גורר את השני, כי הרי האמצעי מחבר בין הראשון לבין השלישי גם. אז נשאלת השאלה, אבל למה רבה לא אומר את הדין של גרירה? מה תגיד? שרבה סובר שאין גרירה, אז למה לגבי הסיפור של חילולי השבת, שהיה שם ההוא שקצר וטחן בבוקר, אחרי זה בצהריים, רבה אומר שברגע שמביא חטאת על הקצירה שהוא קצר בצהריים, זה מחפר גם לקצירה של הבוקר ועל התחינה שאימה. למה? הרי רבה סובר שאין גרירה. מתרצת הגמרא, באמת בהתחלה רבה סבר שאין שום דבר כזה שעבירה גוררת את השנייה והכפרה מחוברת, אלא בתר דשמה מהבעיה סברה. אחרי שרבה שמע את החידוש מהבעיה שיש גרירה, אז הוא גם כן קיבל את זה. שואלת הגמרא, היא אחי, אז איך יש ביניהם מחלוקת לגבי התחינה של הבוקר, האם היא גוררת את התחינה של הצהריים? כמו שאמרנו שלפי רבה לא, הוא יצטרך להביא, אמנם החטאת שהוא מביא על הקצירה, מחפר לו גם על הקצירה של הבוקר וגם על התחינה שאימה, אבל התחינה של הצהריים הוא יצטרך להביא קורבן בפני עצמו לפי רבה. אם רבה מודה לאביי, אז הרי אביי סובר שגם התחינה של הערב של הצהריים מתכפרת באותו קורבן של הקצירה של הצהריים, כי הקצירה גוררת את הקצירה של הבוקר, שגוררת את התחינה שאימה, שגוררת את התחינה של הצהריים כמו שביארנו. מתרצת הגמרא, זה המחלוקת בין אביי לבין רבה. גרירה איתלי, בזה הוא מסכים שאחד גורר שני, באמת רבה מודה לאביי. אבל גרירה דגרירה לטלי, שאחרי שדבר אחד נגרר, הוא יהיה לו כוח עוד לגרור דבר נוסף איתו ביחד, זה רבה סובר שלו. זאת אומרת, ברגע שהאדם נודע לו שהוא קצר בצהריים והוא חילל שבת, אז בעצם כשהוא מביא חטאת זה מחפר לו גם לקצירה של הבוקר, וזה גורר גם את התחינה של הבוקר ביחד. אבל שנאמר שזה יגרור גם את התחינה של הצהריים, זה גרירה דגרירה, זה כבר רבה סובר שאין. גם אביי וגם רבה אבל מסכימים שזה שבסיפור של ההוא, הכפרי, בהתחלה הוא שכח שזה שבת, והוא ידע שהמלאכות האלה אסורות. אחר כך הוא שכח שהמלאכות האלה אסורות, אבל הוא ידע שזה שבת. בעצם גם אביי וגם רבה, כשהם באים להתמקח פה כמה חטאות הוא חייב, וכמה כמה פעמים נעלם ממנו, הם מסכימים שזה נקרא העלם אחד. זה שהוא שכח שזה שבת, וזה שהוא שכח והוא ידע שהמלאכות האלה אסורות, וזה שהוא שכח שהמלאכות אסורות, והוא ידע שעכשיו שבת, בעצם זה נקרא העלם אחד. לכן הקצירה גוררת קצירה, כמו שביארנו. זה היה פשוט גם לאביי וגם לרבה. כל הספק שלהם היה, האם התחינה שנמשכה בעקבות הקצירה, שנמשכה על ידי הקצירה, האם היא גוררת את התחינה, כמו שביארנו. אבל הרעיון הזה ששני העלמות נקראים כמו העלם אחד, למרות שזה סוג אחד של העלם, כי כאן נעלם ממנו שבת, וזה סוג אחר של העלם, כי כאן נעלמו ממנו המלאכות, בכל זאת זה נחשב העלם אחד גדול. מילתא דפשיטא לו לאביי ורבה, הדבר הזה שהיה פשוט להם, מביי לרבי זיירא. רבי זיירא, לפי אחת הלשונות, כמו שנראה שבעצם יש פה שתי לשונות מי הסתפק את מי הוא שאל, אבל לפי אחת הלשונות, מי בא אל רבי זיירא? דבאי רבי זיירא מרבי אסי. רבי זיירא בא ושאל את הנקודה הזאת, הוא שאל את זה מרבי אסי. האם זה נקרא אלם אחד, שני הסוגי העלמות האלה? ואמרי לה, לפי הלשון השנייה, באי מיני רבי ירמיה מרבי זיירא. שרבי זיירא לא היה ספק, רבי ירמיה הסתפק בזה. טוב, בכל אופן. מה שהיה לאביי ורבה פשוט, היו חכמים שהסתפקו בזה. מה הספק? מה היה הדין אדם שקצר או וטחן חצי גורגרת, שזה פחות מכשיו בשבת? וזה היה בשגגת שבת, הוא שכח שזה שבת היום, וזדון מלאכות, אבל הוא יודע שאם זה היום שבת, אז אסור לקצור או שאסור לטחון. ואחר כך, חזר וקצר או וטחן עוד חצי גרוגרת. זאת אומרת, או שהוא קצר בהתחלה חצי גרוגרת ואחר כך עוד חצי גרוגרת, או שהוא טחן בהתחלה חצי גרוגרת ועכשיו הוא טחן עוד חצי גרוגרת. רק מה ההבדל בין הקצירה של החצי הראשון לחצי השני? שהחצי הראשון היה בשגגת שבת וזדון מלאכות. הוא לא ידע שזה שבת, אבל אם הוא ידע שזה שבת, הוא ידע שאסור לקצור או שאסור לטחון. אבל הפעם השנייה זה היה בזדון שבת ושגגת מלאכות. כמו במקרה שדיברנו עם הכפרי בתחילת השיעור, גם פה הרעיון של מה שהוא שכח ומה שהוא זכר זה אותו רעיון. בהתחלה הוא שכח שזה שבת בכלל. עכשיו הוא זכר שזה שבת, רק הוא שכח שהמלאכות האלה אסורות. האם אנחנו אומרים שזה נקרא אלם אחד? כי הרי הכלל הוא כמו שכבר אמרנו, שבשביל להתחייב חטאת על חילול שבת, על עשיית מלאכה בשבת, אם זה דבר של אוכל, צריך שיעור של כגרוגרת, של תנה מיובשת. כאן הוא עשה חצי, אבל הוא עשה שתי חצאים, ושתי מיה כשהוא שכח. רק זה שתי שכחות שונות. פעם אחת הוא שכח שזה שבת, פעם שנייה הוא שכח שהמלאכות האלה אסורות. הספק הוא, מהו שהצטרפו? האם זה נקרא אלם אחד או לא? אביי ורבא מסכימים ודאי שזה נקרא אלם אחד, כי הרי הם אומרים שזאת גורר כפרה, קצירה גוררת קצירה, ותחינה גם כן ביחד איתה, אז ודאי שזה נחשב אלם אחד גדול. אבל רבי זירא או רבי ירמיה הסתפקו בזה. אמר לי, אז הרב שנשאל את השאלה אם זה רבי יסי או שזה רבי זירא, ענה תשובה. חלוקין לחטאות. הרי אם בן אדם היה קוצר כגרוגרת שלמה, בגלל שהוא שכח שזה שבת, אפילו שהוא יודע שהמלאכה אסורה, הוא פשוט לא ידע שזה שבת. אחרי זה, הוא לא נזכר עדיין שזה היה שבת. הוא לא נזכר שהוא חילל שבת, הוא נזכר שזה שבת, רק הוא לא נזכר שהוא חילל שבת. זאת אומרת, הוא לא תפס שבעצם, הוא לא חיבר בין זה שזה בעצם, הוא נזכר עכשיו שזה שבת, לבין שבעצם הרי קצר וזה חילול שבת. אחר כך, הוא שכח שאסור לקצור, ואז הוא קצר עוד כגרוגרת. אם חלוקים לחטאות, תצטרכו להביא חטאת נפרדת על כל מלאכה ומלאכה, למרות שבעצם הכל פה היה באלם, רק זה היה שני סוגים אחרים של העלמות, אז הוא צריך להביא חטאת על כל אחד בנפרד. אז מתוך שהם חלוקים לחטאות, ולא מצטרפים. לכן, ברגע ש... כל פעם זה, על כל העלם, על כל סוג של העלם, הוא רק עשה חצי מלאכה, אני לא אומר שזה נחשב העלם אחד גדול, ואנחנו אומרים שבסוף הוא עשה מלאכה שלמה, כי זה בעצם שתי מלאכות שונות. זה שתי העלמות שונות. פשוט זה נחשב כאילו נודע לו באמצע, ואם אדם עשה חצי מלאכה, ואז נודע לו אחר כך שהוא עשה מלאכה, הוא הרי עשה רק חצי. הוא הרי קצר, לדוגמה, רק דוגמה קצירה, הוא קצר רק חצי כגרוגרת. אז על זה הוא לא יהיה חייב חטאת. מכיוון שנודע לו, אז גם אם אחר כך קצר עוד חצי, כי הוא שכח שוב פעם, הוא לא יצטרך להביא חטאת. כי הידיעה מחלקת ביניהם. שואלת הגמרא, וכל איכה דחלוקים לחטאות לא מצטרפי? זאת אומרת, אני מקבל את זה, שיש דעה שחולקת על הבאי ורבה, וסוברת שבאמת שתי סוגי העלמות האלה נחשב כמו שתי חטאות נפרדות, אבל... וכי זה קשור אחד בשני, שאם שתי הסוגי העלמות האלה מחלקים ומחייבים שתי חטאות שונות, אז זה חייב להיות שגם הם לא מצטרפים, שזה נחשב ממש כמו אלם, זה נחשב כאילו שנודע לו. ואתנן, תראה משנה. אכל חלב וחלב. אדם אכל כזית חלב. אחר כך אכל עוד כזית חלב. באלם אחד. לא תופס בעצם שאסור לאכול, הוא שכח שאסור לאכול חלב. אינו חייב אלא אחת. למה? כי שתי אחת כזיתות חלב האלה היה באלם אחד. אבל אם הוא אכל חלב ודם ונותר, נותר הכוונה בשר של קורבן, שכל קורבן יש זמן מסוים שצריך לאכול אותו, עד איזה זמן. אם זה נשאר אחרי זמנו, אסור לאכול את הבשר הזה, זה נקרא נותר. אם אדם אכל בשוגג מבשר שנותר, הוא גם חייב קורבן חטאת, כמו שהוא חייב על חלב ועל דם. וכן אכל כזית פיגול. פיגול, הכוונה שהכהן, בשעת הקרבת הקורבן, בשעת עשיית או שחיטת הקורבן, או קבלת הדם, או הולכה, או זריקה, הוא חשב שהוא עושה את המלאכה הזאת, על מנת שהקורבן יאכל אחרי הזמן שהתורה נותנת לאכילתו. ככה הוא חשב, אז הוא הפך את הקורבן הזה לפיגול. גם אם בסוף כן יאכלו את הקורבן בזמנו, אז זה כבר בשר שאסור באכילה, הבשר של הקורבן, ואדם שאוכל מזה כזית, יהיה חייב, אם זה בשוגג, קורבן חטאת. זאת אומרת, עושה פה ארבע איסורים, שעל כל אחד מהם, אם אוכלים כזית, חייבים קורבן חטאת בפני עצמו, והכל כאן היה באלם אחד, בכל זאת הוא יהיה חייב חטאת על כל אחת ואחת. וזו חומר במינים הרבה, ממין אחד. זה חומרה שיש כאן, מכיוון שהוא עבר איסור על מינים שונים, הוא גם אכל חלב, גם דם, גם נותר וגם פיגול, אז נכון שזה היה באלם אחד, אבל מכיוון שכל איסור הוא איסור שונה, אז הוא יהיה חייב חטאת על כל איסור ואיסור בפני עצמו. וזו חומר במין אחד ממינים הרבה. מצד שני, יש חומרה, כשאדם אוכל מין אחד, למשל רק חלב, יש בזה גם כן חומרה מסוימת, יותר מאשר אם הוא היה אוכל כמה דברים ביחד. מה? שאם אכל רק חצי זית, ואחר כך חזר ואכל חצי זית ממין אחר, זה היה במה שנקרא כדי אכילת פרס. פרס זה מלשון פרוסה, זה חצי כיכר. זה כיכר של 4 כביצים או 3 כביצים, יש כמה דעות, יש גם כמה דעות כמה זמן זה לוקח. רוב הדעות שזה לוקח 4 דקות, יש כאלה אומרים אפילו 2 דקות להחמיר, יש אומרים אפילו 9 דקות כדי שיהיו של אכילת פרס. אם הוא אכל את זה תוך 4 דקות לדוגמה, חצי כזית חלב ועוד חצי כזית חלב, בתוך אותו 4 דקות, מצטרפים, והוא יהיה חייב. אבל אם את שני החצאים הוא אכל משני מינים, לדוגמה, הוא אכל חצי כזית דם, ותוך פחות מ-4 דקות הוא אכל עוד חצי כזית חלב, אז הוא יהיה פטור, כי הם לא מצטרפים. וזה חומר במין אחד, ממינים שונים. שאם זה המינים שונים, חצי ועוד חצי, אפילו בתוך כדי אכילת פרס, לא מצטרפים. אבל ממין אחד כן מצטרפים. המשנה הזאת היא משנה במסכת קריטות. הגמרא שם בדף י"ב שואלת, ואבינן בה, ממין אחד חייב צריכה למאמר? אדם אכל חצי זית חלב, ותוך פחות מ-4 דקות אכל עוד חצי כזית חלב. והוא נזכר שהוא אכל כזית חלב. מישהו צריך לחדש לנו שהוא יהיה חייב חטאת? בוודאי שהוא חייב. ואמר ריש לקיש, משום חכם בשם בר טוטני, אחא במאי עסקינן, באיזה מקרה המשנה מדברת שלפי זה יש כן חידוש, כגון שאכלו בשני תמחויים, והיה שני סוגי תבשילים, חצי זית חלב הוא אכל מבושל, וחצי זית חלב הוא אכל אותו צלוי. נו, ומה ההבדל? ורבי יהושע היא, לפי דעתו של רבי יהושע יש הבדל. דאמר, תמחוין מחלקים. אדם שאוכל שני כזיתים של חלב, כזית אחד מבושל, כזית אחד צלוי, יהיה חייב שתי חטאות, אפילו שזה היה בעלם אחד. וזה חומרה, צריך להביא שתי חטאות. מהו דתימה? הייתי אומר, אמר רבי יהושע, בן לכולה, בן לחומרה, אולי גם להקל. רבי יהושע יאמר שאדם שאכל שני חצאים של חלב, חצי אחד מבושל, חצי אחד צלי, התמחוין מחלקים, והוא לא יחייב חטאת. כמה שמלן, דלכולה לא אמר. לחומרה כמה. רבי יהושע שאומר ששתי סוגי תבשילים, תבשיל וצלי, נחשבים שתי דברים שונים, זה להחמיר, לחייב שתי חטאות, אבל להגיד שבן אדם יהיה פטור כי חצי כזה היה מבושל, חצי היה צלוי, לכן יהיה פטור, לא, זה רבי יהושע לא אומר, וזה החילוש של המשנה. מהדברים האלה, שואלת הגמרא על רבי יסי או על רבי זרע, אתם אומרים שמכיוון שחלוקים לשתי חטאות שונות, לא מצטרפים, כשזה אלם אחד היה אלם שבת, אלם אחר היה אלם מלאכות, זה חטאות שונות, לא מצטרפים. והאחה, במקרה הזה, דחלוקין לחטאות. הרי ברגע שכזית חלב אחד הוא אכל מבושל וכזית אחר הוא אכל צלוי, לפי דעת רבי יהושע צריך להביא כאן שתי חטאות שונות. וכמצטרפי, אומר רבי יהושע שהוא מחמיר שזה שאם זה חצי כזית הוא אכל צלוי וחצי כזית מבושל בתוך 4 דקות של כדי אכילת פרס, זה כן מצטרף לחטאת אחת. אפילו שאילו אם היו שתי כזיתות ושתי כזיתות אתה אומר שהם לא מצטרפים ויצטרכו להביא כל אחד מהם חטאת בפני עצמה. אז קשה, כמו שאמרנו על רבי יסי או על רבי זיר. אמר לי, אז ענה או רבי יסי או רבי זירה, מר, אתה שמקשה עליי, הרי שמעתני לה. אתה לומד את דברי ריש לקיש שאמר משום בר תותני. אתה לומד את זה על תחילת המשנה שם במסכת קריטות. וקקשי הלך, לכן אתה מקשה עליי מהדברים האלה. אבל אני גורס אחרת לגמרי שם בגמרא. ענן, הסייפה מתנינן לה. אני לומד את דבריו של ריש לקיש על המשך המשנה שם, ולכן לא קקשי עלן. אין קושייה מהדברים של ריש לקיש על הדברים שאני אמרתי. בחלק השני של המשנה כתוב שאם הוא אכל חצי כזית ממין אחד, לדוגמה מדם, חצי כזית ממין אחר מחלב, אם זה משני מינים, הכזית השלם מורכב משני מינים, הוא יהיה פטור מחטאת. ועל זה אני לומד שהגמרא שאלה, צריכה למימר וכי צריך לחדש כזה חידוש, הוא לא אכל פה כזית לא מחלב ולא מדם, למה שהוא יהיה חייב חטאת? פשוט לי שהוא פטור מחטאת. ואמר ריש לקיש משום ברטותני, אל תחשוב שמדובר כאן שהוא אכל באמת שני מינים ממש, חצי כזית מדם וחצי כזית מחלב למשל. לעולם הוא אכל ממין אחד. משנה שאומרת שני מינים הכוונה ממין אחד, למשל שני מחלב, שני חצי כזית מחלב. ומה עיקרי לשני מינים? משנה כתוב שני מינים, למה זה כתוב ככה? כי מדובר פה שאכלו בשני תמחוין, ורבי יהושע העידה אמר תמחוין מחלקין. משנה הולך לפי דעתו של רבי יהושע, שסובר שזה יכול להיות ששניהם זה חלב, אבל זה צלי וזה מבושל, זה נחשב כמו שני מינים. והקה משמלן, בתנה של המשנה לחדש לנו, דאמר רבי יהושע, תמחוין מחלקים לא רק לחומרה, לא רק להגיד שאם הוא אכל כזית שלם של חלב צלי, ועוד כזית שלם של כזית חלב מבושל, הוא יהיה חייב למרות שזה בלם אחד שתי חטאות, שזה לחומרה, אלא גם לכולה, בין לכולה ובין לחומרה, שאם זה היה חצי כזית מבושל ועוד חצי צלי, זה לא מצטרף לכולה, תמחוין מחלקים. שואל את הגמרא, ככה אתה לומד את הדברים של ריש לקיש? הרי אי אפשר להסביר ככה את דברי הגמרא שם. כי הרי מדי סיפה, ממין אחד ושתי תמחוין, אם מה שכתוב במשנה, שני מינים, זה לא הכוונה שני סוגים, זה לא דם וחלב. זה סוג אחד, שניהם חלב למשל. רק שזה שתי תמחוין שונים, זה מבושל וזה צלוי. אז כשכתוב מין אחד, מה הכוונה? שזה גם תמחוי אחד, זה גם סוג בישול אחד, זה רק או מבושל או צלוי. מכלל דרישא, כשכתוב מין אחד שהוא חייב, זה מין אחד ותמחוי אחד. אז אני שואל אותך, מין אחד, אדם אכל חצי זית חלב, ועוד חצי זית חלב, ותמחוי אחד, שניהם היה או מבושל או צלוי. אותו דבר. צריך למימר? צריך משנה שתחדש שאדם שאוכל חצי כזית ועוד חצי כזית זה נחשב אכילה אחת, זה בכדי אכילת פרס, ושניהם זה מאותו סוג תבשיל, שניהם מבושלים או ששניהם צלויים. צריך לחדש לנו שהוא יהיה חייב חטאת? זה הרי פשוט. לא יכול להיות שזה מה שהמשנה מתכוונת. אמר אבונה, זה מדובר פה באמת בתבשיל אחד. במה שכתוב שני מינים, הכוונה שני תמחויים. אז אם כן, מה החידוש כשזה סוג אחד? סוג אחד של תבשיל, וסוג אחד של איסור, חלב, שני חצאים של חלב, ושניהם למשל מבושלים, מה החידוש שחייב על זה חטאת, אם זה בכדי אכילת פרס? אגיד לך באיזה מקרה החידוש. האחה במה הסכינן, כגון שהייתה לו ידיעה, בינתיים, הוא אכל חצי זית חלב, ואז הוא אומר לעצמו, מה אכלתי? אכלתי חלב. זה אסור! איזה נס שאכלתי רק חצי כזית. אם הייתי אוכל כזית שלם, הייתי צריך עוד להביא קורבן חטאת. והוא לא תפס את עצמו, ועוד פעם הוא נכשל באותו כישלון, אכל עוד פעם חצי זית. זה היה תוך 4 דקות. אבל היה לו ידיעה באמצע. מספיק לשכוח תוך 4 דקות. פחות מ4 דקות. ועל זה החידוש, שהוא חייב חטאת. רגע, הרי כשנודע לו, אז בעצם אנחנו מתחילים פה חשבון חדש של חטאות, לא? הוא אכל חצי זית, ומיד נודע לו, הוא לא חייב חטאת. בסדר, אבל נודע לו, זהו. מעכשיו הלאה אנחנו מתחילים אולי חשבון חדש. החידוש הוא שלא. ורבן גמליאל ידע אמר, אין ידיעה לחצי שיעור. זאת אומרת, בדרך כלל זה נכון. אחרי שנודע לבן אדם שהוא חטא, אז אם הוא היה חייב חטאת עד עכשיו, אז באמת, מעכשיו הלאה מתחיל חשבון חדש. אבל אם עד עכשיו הוא לא התחייב חטאת, כי זה היה חצי שיעור, הוא אכל פחות מכזית. אז זה לא נקרא שנודע לו בכלל. ואם הוא ימשיך לאכול אחר כך, שני החצאים מצטרפים והוא יהיה חייב קורבן חטאת, וזה החידוש. אומרת הגמרא איתמר, אכל שני זיתי חלב, כזית חלב ועוד כזית חלב, בהלם אחד, והוא לא נזכר שהוא עשה איסור של אכילת חלב. ואם הוא היה נזכר עכשיו שהוא אכל שני כזיתים, היה מספיק ודאי שהוא יביא חטאת אחת. אבל כאן, ונודע לו על הראשון, פתאום נודע לו שהוא אכל כזית חלב על הכזית הראשון, מנה ראשונה, והוא עדיין לא זוכר שהוא אכל גם מנה שנייה, שגם שם הוא אכל כזית חלב. ורק אחר כך חזר ונודע לו על השני. כמה חטאות הוא צריך להביא? רבי יוחנן אמר חייב שתיים. על כל כזית וכזית הוא חייב חטאת בפני עצמם. וריש לקיש אמר אינו חייב אלא אחת. מבארת הגמרא, רבי יוחנן אמר חייב שתיים, למה? כי התורה כותבת על חטאתו והביא. על כל חטא חייבים חטאת בפני עצמה. וריש לקיש אמר, פטור, הוא לא צריך להביא עוד קורבן, מספיק שהוא מביא קורבן חטאת אחד. הפסוק אומר, וכיפר עליו הכהן, מחטאתו ונסלח לו. זאת אומרת, מספיק שמתכפר לו על חלק מהחטא, זה מכפר לו כבר על כל החטא. הוא הביא חטאת על כזית אחד שנודע לו, זה מכפר לו גם על הכזית השני, כיוון שזה היה בהלם אחד. שאלת הגמרא, וריש לקיש, אצלו בספר תורה גם כן הכתיב על חטאתו והביא. זאת אומרת, למה אתה לא לומד גם שצריך על כל חטא וחטא להביא חטאת בפני עצמה? צריך להביא שתי חטאות לכאורה. מתרצת הגמרא, הוא לאחר כפרה. אומר יש לקיש, תראה, אם אדם אכל מנה ראשונה חלב, מנה שנייה חלב, אחר כך נודע לו שהמנה הראשונה שלו הייתה חלב. הוא לא ידע. הוא רץ מהר, הביא קורבן חטאת. אחר כך אומרים לו, על מה הבאת החטאת? אומר, אתה יודע, אכלתי שם במסעדה ההיא, המנה הראשונה הייתה מחלב. אומרים לו, המנה הראשונה, גם המנה השנייה הייתה חלב. עכשיו צריך להביא עוד חטאת. גם ריש לקיש מודה בזה. שואלת הגמרא, כן, וזה הוא לומד מהפסוק על חטאתו, והביא על כל חטא, צריך להביא בפני עצמו. נכון שאת שתי הכזיתות הוא אכל באלם אחד, אבל הוא נזכר על הכזית הראשון, הביא כבר קורבן. אחר כך נזכר על הכזית השני, אז ריש לקיש מודה שצריך להביא קורבן בפני עצמו. שואלת הגמרא, ולרבי יוחנן נמי, הרי בגרסה של הספר תורה של רבי יוחנן גם כתוב הפסוק שממנו לומד ריש לקיש, הכתיב מחטאתו ונסלח לו, אפילו שהוא הביא על חלק מהחטא קורבן חטאת, כבר נסלח לו כל החטא, אז למה לא מספיק שהוא מביא חטאת אחת והתכפר לו גם על הכזית השני? תרצת הגמרא אחר במה הסקינן, כגון שאכל כזית ומחצה. ונודע לו על כזית. הוא אכל כזית וחצי באלם אחד של חלב. אחר כך אמרו לו, אתה יודע, המנה הגדולה היא שיש שם הרבה אוכל, היה שם כזית שלם של חלב. הביא על זה קורבן, הביא על זה קורבן חטאת, נודע לו באמת, הוא הבין שהוא אכל כזית של חלב. ואחר כך הוא שכח מכל הסיפור, הוא לא ידע שהוא אכל גם אחר כך, במנה הקטנה יותר היה שם חצי כזית נוסף, ועל זה הוא עדיין לא הביא שום קורבן. ואחר כך חזר ואכל כחצי זית אחר בלמו של שני, תוך כדי זה שאפילו לא יודע מזה עדיין, שהוא אכל עוד חצי כזית, שעל זה הוא עוד לא הביא כפרה, הוא הלך אכל עוד חצי כזית. ומהו דתימה להצטרפו? אני הייתי חושב, תשמע, התחברו עכשיו שתי חצאי כזיתות, יש פה כזית שלהם, יצטרך להביא קורבן חטאת, כשיוודע לו שהוא אכל את הכזית הזה של החלב. כמה שמלן, מחטאתו ונסלח לו. כשהוא אכל כזית וחצי ונודע לו על כזית, גם החצי מתכפר כבר בכזית הזה שהוא הביא על זה קורבן חטאת. למה? מכיוון שהחצי כזית הוא לא שיעור בשביל להביא עליו קורבן בפני עצמו, אז הקורבן על הכזית הראשון כבר מחפר גם על החצי כזית השני, ואחר כך כשהוא אכל עוד חצי כזית, זה כבר חצי כזית בפני עצמו, ועל זה בוודאי שלא יצטרכו להביא קורבן חטאת. טוב, בעצם יש לנו כאן אדם שאכל שתי כזיתות, כי הוא שכח, זה היה בהלם, ואחר כך נודע לו על כזית אחד, ואחר כך נודע לו על כזית השני. ויש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, האם הוא צריך להביא עכשיו שתי חטאות או שמספיק לו חטאת אחת. עכשיו נשאלת השאלה, כשנודע לו על הכזית הראשון, הוא כבר הביא על זה קורבן חטאת או לא? הפריש כבר קורבן חטאת? אתה יודע מה, הוא לא הביא, כי אם הוא הביא כבר קורבן חטאת על הראשון, גם ריש לקיש מודה שהוא יצטרך להביא אחר כך קורבן חטאת על השני. אבל הוא לא הקריב את זה עדיין. אבל השאלה האם הוא כבר הפריש קורבן חטאת? באיזה מקרה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש? הגמרא מביאה על זה שלוש אפשרויות. והגמרא מסתפקת על כל אחד מהם, באיזה מקרה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. אמר לי רבין אל רבשי, באיזה מקרה הם נחלקו? דית ידע לי קודם הפרשה פליגי? האם כשנודע לו על הכזית השני, לפני שהוא הפריש קורבן על הכזית הראשון, על זה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, האם הוא צריך להביא שתי חטאות או שמספיק לו חטאת אחת, ובאה פליגי ובזה הם נחלקו. דמר סבר, רבי יוחנן סבר, ידיעות מחלקות. זה שנודע לו על הכזית הראשון, מחייב אותו חטאת אחת, אחר כך שיוודע לו על הכזית השני, הוא יחייב חטאת שני, כי הידיעה שנודע לו זה מה שמחייב חטאת בפני עצמה. ומר סבר, ריש לקיש חולק עליו, והוא סובר, הפרשות מחלקות. רק מתי שהוא הפריש קורבן חטאת, רק אז אנחנו אומרים שהוא בעצם השלים את הידיעה על הכזית הראשון, ואם אחר כך יוודע לו על הכזית השני, יצטרך להביא חטאת בפני עצמה. אבל אם נודע לו על הכזית השני, לאחר הפרשה, שהוא כבר הפריש את הקורבן חטאת על הכזית הראשון, אז מודי לריש לקיש לרבי יוחנן לחייב שתיים? זה אפשרות אחת, שאז הוא יודע באמת. או דילמה, אפשרות שנייה. דית ידע לי לאחר הפרשה פליגי. כשנודע לו, אומרת ככה, הוא אכל כזית חלב ועוד כזית חלב, ועדיין לא נודע לו שהוא אכל חלב. אחר כך הוא הפריש, אחר כך נודע לו שהוא אכל כזית אחד, הכזית הראשון, והוא הפריש על זה קורבן חטאת. אחר כך נודע לו על הכזית השני. ואולי נאמר שבזה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. הוא בא פליגי. דמר סבר, לפי דעתו של רבי יוחנן, הפרשות מחלקות, אז הוא חייב קורבן אחד על זה וקורבן אחד על זה, כי כשהוא הפריש חטאת על הכזית הראשון, זה הפריד את הכזית חלב הראשון מהכזית חלב השני, והכזית חלב השני יוצא חטאת בפני עצמה. ומר סבר, ריש לקיש אומר, עד שהוא לא הקריב חטאת על הידיעה של הכזית הראשון, זה עדיין לא נחשב ידיעה. ואם יוודע לו אחר כך על הכזית השני, אז קורבן חטאת אחד יכפר לו גם על הכזית השני. כי רק הפרות מחלקות, זה שהוא כיפר בפועל, הוא הקריב את הקורבן, רק זה מפריד. אם הוא אכל שתי כזיתים של חלב, ונודע לו על כזית אחד, והוא הפריש קורבן חטאת והקריב אותו, אז כשנודע לו אחר כך על הכזית השני, הוא יצטרך להביא חטאת בפני עצמה. אבל אם הוא עוד לא הספיק אפילו להפריש קורבן על זה שנודע לו על הכזית הראשון שהוא אכל, וקודם הפרשה נודע לו כבר שהוא אכל את הכזית השני, מודה לרבי יוחנן לריש לקיש, דינו חייב אלא אחת. זה אפשרות שנייה. עוד דיל מהאפשרות שלישית, בין בזו ובין בזו מחלוקת. בכל מקרה רבי יוחנן סובר שחייבים שתיים, וריש לקיש סובר שמספיק להביא קורבן אחד, בין אם נודע לו לפני הפרשה, בין אם נודע לו אחרי שהוא הפריש את הקורבן. אז רבשי אמר ליוענה, מסתברה בין בזו ובין בזו מחלוקת. מסתבר לי לומר שרבי יוחנן וריש לקיש נחלקו גם לפני הפרשה וגם אחרי הפרשה של הקורבן. דאי סלקא דתך, קודם הפרשה פליגי, אם המחלוקת שלהם זה שהוא עדיין לא הספיק להפריש אפילו קורבן על הכזית הראשון ששם נודע לו שהוא אכל חלב, אבל אחר הפרשה מודה לי ריש לקיש לרבי יוחנן לחייב שתיים, אם הוא כבר הפריש קורבן על הידיעה שנודע לו על הכזית הראשון שהוא אכל חלב, הוא כבר הספיק להפריש קורבן, אז ריש לקיש מודה שעכשיו על הכזית השני יצטרך להפריש קורבן נוסף, אז אדמוקים להיקרא לאחר כפרה, עד שריש לקיש הסביר על הפסוק שאמר רבי יוחנן על חטאתו והביא, שעל כל חטא צריך להביא קורבן, אז ריש לקיש אומר שהוא נובע פה שכבר הוא הספיק להפריש קורבן על הכזית הראשונה, ועוד הספיק להקריב את זה, ולכן עכשיו כשנודע לו פעם שנייה, על הכזית השני, הוא יצטרך להביא קורבן בפני עצמו. למה אתה צריך להגיע כל כך רחוק? עד דמוקים להקרא אחר הכפרה, לוקמי לאחר הפרשה, אם ריש לקיש מודה שעצם זה, שהבן אדם נודע לו, על הכזית חלב הראשון, והוא הספיק להפריש קורבן כבר, גם הוא לא יקריב, ואחרי זה נודע לו על הכזית השני, אז הוא יצטרך להביא עליו קורבן בפני עצמו, אז שיוקים את הפסוק על חטאתו והביא, שבדבר שנודע לו אחרי שהוא הפריש על הכזית השני, ולכן הוא צריך להביא על כל חטא וחטא. והיא אחר הפרשה פליגי, אם תאמר שהם נחלקו רק במקרה שהוא כבר הפריש קורבן, שאז אומר רבי יוחנן שצריך להביא שתי חטאות, אבל קודם הפרשה מודה לי רבי יוחנן לריש לקיש דינו חייב אלא אחת, אבל אם הוא עדיין אפילו לא הפריש קורבן, רק נודע לו שהוא אכל כזית אחד, ומיד אחרי זה נודע לו שהוא אכל עוד כזית, אז רבי יוחנן מודה שמספיק להביא קורבן אחד על שניהם. אז אם כן, כששאלו את רבי יוחנן, תגיד, מה אתה עושה עם הפסוק של ריש לקיש, שכתוב מחטאתו ונסלח לו, שאפילו אם הביא קורבן על חלק מהחטא, כבר מתכפר לו כל החטא, למה עד מוקלי קרא בכזית ומחצה? ויוחנן אומר, כן, דובר פה שהוא אכל כזית וחצי, נודע לו רק על כזית, אז הוא מכפר לו גם על החצי זית הנוסף. למה אתה צריך להגיע לזה? לא כמי קודם הפרשה, תגיד, שמדובר פה שבן אדם נודע לו לפני שהוא הספיק להפריש, נודע לו על הכזית הראשון, לפני שהוא הספיק להפריש על הכזית הראשון, נודע לו כבר גם על הכזית השני, ואז אומר רבי יוחנן, שבאמת מספיק לו קורבן אחד, ולכן כתוב מחטאתו ונסלח לו, לא כמי קודם הפרשה. זה שאנחנו רואים שהם הולכים כל אחד לכיוון הפוך, שרבי יוחנן מוקים מחטאתו שמדובר בכזית ומחצה, וריש לקיש מוקים את הפסוק על חטאתו, שעל כל חטא חייבים בפני עצמו, מדובר פה שהתכפר לו כבר, זאת אומרת שהם נחלקו בכל המקרים, בין בזו ובין בזו, בין לפני הפרשה, בין לאחר הפרשה. אומרת הגמרא, זה לא חייב להיות. ודילמה ספוקי מספקלי. יכול להיות שאלה שסדרו את הש"ס, הסתפקו במה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. ואם תמצא לומר כאמר, הם אמרו את הדברים שלהם, אם תמצא לומר שרבי יוחנן נחלק גם במקרה כזה, אז אני אוקים לך את הפסוק בצורה כזאת. אם תמצא לומר קודם הפרשה, פליגי באה, אם תרצה לומר שרבי יוחנן וריש לקיש נחלקו, שבן אדם נודע לו על הכזית השני לפני שהוא הספיק להפריש, קורבן על הכזית הראשון, אז רבי יוחנן איך ימו כילה לקרא, איך הוא יעמיד את הפסוק, שמחטאתו ונסלח לו, שמספיק שהוא הביא קורבן על חלק מהחטא, כבר נסלח לו גם על החטא השני, אני אוקים את זה בכזית ומחצה, שיתחפר לו על החצי כזית, שעליו לא נודע לו, מזה שהוא הביא קורבן על הכזית הראשון. ואם תמצא לומר לאחר הפרשה פליגי, וגם אם תרצה ללכת לזווית ההפוכה, ולהגיד שהם נחלקו רק לאחר הפרשה, אז אם כן תשאל ריש לקיש איך אם הוא יקלה לקרא, למה ריש לקיש אומר שאפילו אם נודע לו לאחר הפרשת הקורבן שהוא אכל כזית נוסף של חלב, הוא מספיק לו להביא קורבן אחד, הרי כתוב על חטאתו, נשמע שעל כל חטא צריך להביא קורבן בפני עצמו, הוא מוקלה לקרא לאחר כפרה, הוא יעמיד את הפסוק שאתה יודע מתי צריך להביא עוד חטאת, רק אם הוא כבר אחרי שנודע לו על הכזית הראשון של החלב שהוא אכל, הוא הפריש קורבן והקריב אותו, אחרי שהוא הקריב רק נודע לו על הכזית השני, אז מכיוון שכשהוא הקריב את הקורבן עוד לא נודע לו על הכזית השני, על הכזית השני הוא יצטרך להביא קורבן בפני עצמו. אבל הסיבה שצריך להגיע לשני הכתבים האלה זה מכיוון שמסדרי הש"ס באמת לא ידעו במה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, האם לאחר הפרשה או לפני הפרשה, אבל ייתכן שהם נחלקו רק על אחד מהמקרים. ועד כאן דף ע"א.